לכם, יש בצד השמאלי, יש את השמונה הסוגיות, את השבע הסוגיות שבהם עסקנו. במובן השמיני זה הודעה ממין הטענה, שנעסוק בה מרצה השם היום. אז הסוגיה הראשונה זה הווה מינו ללמוד ובכי הקמיתה ישר מקל וחומר מהודעת פיר. זה תחילת הגמרא בדף ד', אמר א', אמר ב'. כנראה שזה נכשל, אבל אולי זה נכשל במובן טכני, אבל עדיין יש משוואה ישירה ביניהם. מספר שתיים זה המה הצד הסופי לפי רש"י ותוספות, שהמה הצד, הצד השווה, זה בין שבועת מודה במקצת ועד אחד, שמוביל, שמניב את השבועה של בחי הקמיתא. יש את המה הצד של הרמב"ן, שזה גלגול שבועה פלוס מודה במקצת שמניב שבועת בחי הקמיתא. מספר ארבע, פטור הלך מצומצם, לפי אותם ראשונים שהפטור מאוד מצומצם. תראו שאני לא מחלק אותם, אני לא מקטלג אותם לפי הלכות, אני מקטלג אותם לפי כיוונים. כן? יש הלך שפותר, אבל יש הלך מצומצם שפותר, לפי כמה ראשונים, דווקא תשלום מבית עם קרקע, אבל לא יותר מזה. ויש הלך מורחב שפותר. זה בעצם הבעל המור פיקדון והבעל היתר משכון. אז בעצם יש שני זרמים, יש את ההלך המצומצם כפטור, יש את ההלך המורחב כפטור. כמובן, אפשר להוסיף גם כמי שמחייב בהלך, רווחי המחייב בהלך, אבל זה, לזה לא הוספתי, ואפשר גם לחשוב מה הוא חושב. וגם כן, ראינו את השאלה, האם הפטור קרקע סובב או תלוי בציר של גבייה או בציר של תביעה? איך אני מגדיר פטור קרקע? לפי קרקע שעובר מיד ליד, או לפי הדיון בבית דין על קרקע. ונקודה שביעית, האם אני מודה את חיוב שבועת מודה במקצת לפי רמת החשד? שיכול לעלות ולרדת לפי איך שאדם נתפס בעינינו. נראה כי משקר מול משיב עבידה, נראה כי מערים, וכמובן הסוגיה שלנו היום, מספר שמונה, הודעה ממין הטענה. בצד ימין של הגרף של הטבלה, יש לנו את, בוא נגיד, הדרכים השונות ללמוד שבוע. אז בצד שמאל של האילן, יש שבוע, הייתי אומר, שבכלל מנותקת מבית הדין. זה לא עניין דיני, משפטי, טענות, תביעות, מה שבית דין כן עושים, לא עושים. זה מתוך תשובותיו, מתוך תשובה שלו, יש חשד, נראה כי משקר. זה כמובן מהלך מאוד מאוד מתאים למספר 5 ו-7. במיוחד אם נשתמש במדד אמינות. משיב עבידה, נראה כי מערים, והמדד הזה יכתיב כן שבועה, לא שבועה, אז בעצם אני לא נכנס לעובי הקורה הטכנית, מה התשובה שלו עושה להודעה, מחזק טענה, לא מחזק טענה, מה התפקיד של בית דין. יותר עניין של הפרופיל של הנתבע. כמובן, הפרופיל של הנתבע בדרך כלל הולך שאם הוא כופר בכל הוא אמין, אם הוא מעשה, אז הוא נראה כמשקר. אבל יש למשך בשני הכיוונים. יש אדם ש... מודה ולא נראה כמשקר, זה משיב עבידה לפי רבי עקיבא. מצד שני, יש אדם שכופר בכל, אבל נראה כמשקר. זה תענוכית אם הקדם הודה לא בסורים. כמובן, הלך זה גם כן אדם שמודה מקצת, אבל נראה אמין לנו, כי משלם כל כך בבית דין, והוא יהיה לטוב. אז אם אני משתמש רק במדד אמינות, אז בעצם זה מושך את השבוע לכיוון של נראה כמשקר.
למה דווקא פטור הלך מורחב?
לא, פטור הלך, הייתי אומר, מצומצם. כתבתי שחמש. זה ארבע, צריכים לשנות את זה לארבע. כן, זה ארבע, נכון, ספי, זה ארבע. כמובן, כן, פטור הלך מצומצם, כפי שספי אמר, כפי שראינו ביש אומרים במאירי. אבל כפי שבעצם, כפי שאתם יכולים לראות לפי המשקל בצד הימין של האילן, נראה לנו שזו שיטה מינורית, אולי היום נמצא עוד מישהו שהולך בכיוון הזה, אני לא מגלה עכשיו מי הוא זה ואיזה הוא, אבל זה אחד מהתנאים שאולי יאלץ לנתק, תקשיבו, את כל השבועה מבית הדין ותביעות, וגם אם אין תביעות בבית דין, חייב להישבע. אולי נגלה מישהו בכיוון הזה. אבל משמע שהגמרא מאוד התעניינה, בקשר ודינמיקה, תפקיד של בית דין, תפקיד של חיזוק טענות, טענה ו... אולי בעצם אפשר לראות זה בגמרא בדף ד', מה לצד השווה שיש טענה וכפירה. אז בעצם יש כאן התמקדות במה קורה בבית הדין למעורבים והגורמים השונים בבית הדין. וכאן אם השבועה צצה מתוך איזה הליך בית הדין, יש גם ללכת בכמה כיוונים. יש להגיד שזה לא כל כך עניין של תובע ונתבע וטענות, יותר עניין של בית דין. ברגע שבית דין מחייבים אותו כסף, יש להם גם כן יכולת לחייב אותו גם שבועה. זה בעצם השיטה מספר אחד שראינו, השיטה הכי קלה להסביר את רבי חייא. אנחנו עלינו חידוש שעדים מהווים גם כן הודעה, שכל מה שעדים אומרים אני צריך להודות. אבל הפשטות שרבי חייא מרחיב את השבועה ממודה במקצת לכל מי שמתחייב במקצת. אתה זוכר מי שעושה טעות בחשבון, מי שחושב שהוא נכון הלכתי, שיטת הגאונים. אתם זוכרים שיטת הגאונים שלא משנה לי למה הוא חייב ב-50, ברגע שהוא חייב ב-50, ברגע שבית הדין כבר מחייבים אותו כסף, זה סוג של גלגול, אולי תעשות רעש בכתובות, לא הייתי קורא לזה גלגול, אבל סוג של, כשבית הדין כבר מחייבים אותך, הם יכולים גם לבקש ממך להישבע על כל הטענה או שאר הטענות. גם כן, הפטור הלך המורחב מאוד מתאים לכיוון הזה. מה הכוונה של פטור הלך מורחב? עקיפת בית הדין. ברגע שאני לא סוחב את הבית הדין, אני משלם מהר, או שיש כאן גבייה קלה, בין איזה שטר או משקון, והפך. אם יש לי כסף ביד, אבל זאת לא גבייה מהירה, כי אני צריך להביא את השמיים, להעריך כמה שווה השורתם, או להעריך כמה דבר מסוים, אז כל הדיון סביב בית הדין. ברגע שבית הדין מתחילים, הם מחייבים אותך שבוע, ברגע שאתה לא מכניס את בית הדין, אתה בעצם נחסך השבוע, אתה מוגן נגד השבוע. כן? מצד שני, אפשר לומר שזה לא הבית הדין שמזיזים את השבוע, שמחייבים את השבוע. זה יותר עניין של מה קורה כשיש קומבינציה, מה קורה לבעלי דין, תובע ונתבע. וכאן פיצלנו את זה גם כן לשני כיוונים. כיוון אחד, שזה לא כל כך קשור לטענות, זה יותר קשור לאנשים. כן? זה עניין של מעמד התובע. זה יצא חזק חזק ממספר 3. שלפי הרמב"ן, יש איזה צד השווה בין גלגול שבועה לבין מודה במקצת. מה הצד השווה? אפשר לומר שזה עניין של בית דין, אבל אפשר להגיד את זה בצורה יותר חזקה, שגם בגלגול, גם במודה במקצת, מעמד התובע התחזק. כיוון שהוא התחזק, הוא יכול עכשיו בעמדה יותר חזק, ליזום שבועות. וכמובן אני השמטתי קצת גלגול, אני צריך להוסיף גלגול, אבל גלגול זה שלב נוסף. אבל אז ברגע ששבועה משקפת עמדה חזקה של התובע, מאוד ברור לנו למה הוא יכול ליזום עוד שבועות מדין גלגול, אם זה בא מיוזמתו לפי הרמב״ם נגד הרש, שצריכים את התובע שמבקש את זה, לפחות במקרים מסוימים. אז אפשר להזיז את זה מבית דין, אבל להטיל את השבועה זה דבר שבא מכוח תובע שיתחזק. אפשר לומר שזה לא כל כך קשור לתובע, זה קשור לטענה, ואז אני מצמצם את השבוע רק למצב שהודעה של הנתבע מחזקת את הטענה, לא רק נותן לבית דין בסיס, ולא רק נותן לתובע בסיס חזקה, זה יותר עניין טכני בתוך טענות. ואז ראינו את זה כמובן בפטור הלך מצומצם, שבעצם כשאדם משלם בבית דין הוא מפרק את הטענות, מפרק את התביעה, מפרק את ההודעה, וזה לא שאני משחק עם התפקיד של בית דין בהלך, הלך חצי ישיר, הלך אינטנסיבי, בעצם משנה את הטענות, כאילו אין כאן תביעה ואין כאן הודעה. ראינו את זה כמובן במה הצעד של רשי ותוספות, שאני לומד תשובת רבי חייא קמייתא, דווקא מעיד אחד פלוס מודה במקצת, שבשניהם אני מחזק את הטענה, בגלגול אני לא מחזק את הטענה, כי זה כבר טענה אחרת. אז בעיד אחד במודה במקצת יש חיזוק הטענה כפי שתוספות, אמרו טענה חזקה, לא רק טענה, אלא טענה חזקה. אז זה לא מפה כוללת, אבל עשיתי שתראו כאן את התנועה, כן? במיוחד בצד הימין של האילן, שאם זה השבועה מצטמצמת או נובעת מהטענות או מהאנשים, או אני מנתק את זה מהאנשים, זה יותר עניין של בית דין, כשברכי הקמייתא והילך, יש שתי סוגיות שאולי בעצם מנתקות סוג שבועה שמנתק, את השבועה מהטענות, כי בחיי קמייסה הייתם מחזקים טענה, זה עדות והלך, זה לא עניין של ענן, אלא כן, אתה מסביר שהלך מפרק את הטענות, כן. למה שתיים? כי יש צער השווה, הייתי אומר, צער יותר. הצער השווה של הרמב״ן זה רחב יותר, נכון? כי זה גלגול, פוסט מודל במקצת. הצער השווה של רשי ותלסו צער יותר, יש יותר מכנה משותף בין עד אחד ומודל במקצת, יש בעיה ברשי, ותוספות, כי הפשטוס בגמר יער שהגמר כבר שללה עיר אחד שהוא לא קשור, הוא סוג שהוא אחר. אז הפירה שהגמר צריכה לעשות 180 מול זה. זאת הסיבה שבן לא בוחר. אבל ברור לי ש... וזה מה שתוספות מנצלים, בתור תוספות הקטן, שיש כאן חיזוק קטנה, קטנה חזקה, שבא על ידי עיר אחד, שלא בא על ידי גלגול שבוע. כל הצורך להרחיב את זה לטובע, אז אם אני רוצה להצמיד גלגול שבוע ומודם מקצת, כאבא ואמא, ולהוליד איזה בן שנקרא בחייק המיתה. אז הכיף הצד השווה משפיע על האופי של הצד השווה. אוקיי? אני לא יודע אם כתבתי, מספר 6 מופיע או לא מופיע?
מופיע.
מופיע. עם גשר?
כן.
כן, אני לא זוכר כי התקנתי אותו. מספר 6 יוכל ללכת בשני הכיוונים, מספר 6 הוא בעצם שאלה. אם אני הולך לפי תביעה, הולך לפי גבייה. וכאן, איך שאני הסברתי, אז למרות שזה מאוד ספקולטיבי, אפשר למשך בכיוון אחר, אם זה עניין של תובע ונתבע וטענות, וזה הציר של השבוע, אז אני פותר שבוע ככל שהטענות סביב השבוע, התשלום של הטענה מולידה. מה שתגיד, אם זה יותר עניין של ראיית ביתן, אז ביתן יכולים לתעניין איזה תביעה מופשטת יש לנו כאן. לא מה שעובר מיד תובע לנתבע, מה שעובר בסוף בתשלום, אלא איזה נושא, מה נושא הדיון? ביתן שואלים את עצמם, ואם נושא הדיון הוא קרקע, למרות שבפועל מטלטלן יעבור מיד ליד, אבל הנושא הוא קרקע, שיטת הרמב"ם מדמי קרקע, אתם יכולים להגיד, הנה, הנושא שלנו הוא נושא של קרקע. אז זה פחות מוחלט, אבל צריכים להלביש גם כמספר 6 על כל המפה הזאת. כן? וכמובן, זה... הרובד, זה כבר רובד שלישי, יש את הגמרות, נפקא מינות, את הסוגיות, ויש את השלל הסוגיות, שבע סוגיות, שמונה סוגיות. למעלה יש את השאלה היותר כללית, רחבנית. מה זאת שבועה? אם שבועה זה חוב, או שבועה זה ברור. אם בעצם שבועה מופנית כלפי בית דין, או מופנית כלפי הבעל, אז עכשיו שרואים את המפה הכללית, יש להניח שכל שהשבועה צמודה לטענות, ותביעה ונתבע, זה יותר עניין בין נתבע לתובע, בין טענה ללא טענה, והשבועה קשורה לטענות, תביעות, תובע. כל שהשבועה היא עניין של בית הדין, שהם יכולים לחייב שבועה, כי הם יכולים לתבוע משהו, אז השבועה יותר מתקשרת לבית הדין. אז לפי המפה הזאת הכללית, תמיד כשעושים גרף, גרף זה מראה טרנס, נטיות. אז יש כאן נטיות ברורות בין שלושה מוקדים. יש את המוקד של ביתן, יש את המוקד של הפרופיל הפסיכולוגי של אדם, יש את המוקד של הטענות, ששם אפשר לפצל ולחדד בין פרופיל עמדת התובע מבחינת הטענות לבין עמדת הטענה וחזק הטענה. איכשהו הסוגיות נכנסות לתוך המשפצות האלה. והמפה הזאת מוביל אותנו, תוביל אותנו לשאלה יותר מופשטת מה אופי השבוע. אוקיי? זה קצת חזרה, כי זה סגנון לימוד קצת שונה. אני מתאר לעצמי לחבר בין 8-9 סוגיות ביחד, ובכל סוגיה לראות את ה... את הקווים הכלליים. אוקיי. זה מאוד מאוד עוזר לנו לסוגיותינו היום, כי בסוגיותינו היום יש חור. יש חור מאוד מאוד עמוק. וננסה למלא את החור ונשמור את כל הכיוונים האלו ברקע. מה יש לנו בסוגיה? לכאורה, סוגיה פשוטה. אלא שיש הפתעה בגמרא בבבא קמא. יש מחלוקת בין התנא קמא לבין רבי גמליאל. זה מחלוקת שמופיע כבר במשנה בשבועות, לא חדשות של הגמר בבב מציע, זה שבועות, נקרא את המשנה במקור. כן, תודה. כן, בסוף המשנה, למחת המבט. תן אל חיתן והודה לו בסעורין פטור, לפי התנא קמא פטור, רבן גמליאל מחייב. לכאורה, אם יש לי רק את המשנה, בואו נגיד אין לנו שום גמרא ושום מידע נוסף, אז הייתי שולף את המפה שלי, בואו אני אקח את המפה חזרה, והייתי ממקה שיטת חכמים דווקא בתנא. שכאן, מכיוון שהתנא הייתה על חיתן, והודעה הייתה על סעורים, אז אין כאן תקשורת בין טענה לבין הודעה. ואם התפקיד של הודעה זה לחזק טענה, כאן הודעת סעורים לא מחזקת טענת חיתים. והייתי בעצם ממקד רבן גמליאל מסביב לחכמים. בעצם רבן גמליאל שבכל זאת מחיי שבועה, אני רק משקר, יש חשד נאמנות, העניין של תובע, שבכל זאת מקבל סעורים, למרות שהטענה לא התחזקה, תובע מקבל סעורים, דין בבית הדין. בעצם, לפי מפה אפשר לפחות לקבל איזה נקודת זינוק. איך אני מתחיל את הסוגיה? מה אני מצפה מהסוגיה? שהחכמים ילכו בכיוון של טענות, וגם ליאל ילך בכיוון שהוא לא טענות, לא מבוסס על טענות, כי בטענה הוכית, אם עוד לא בשר, אין כאן חיזוק טענה. וכך הייתי מצפה. וכך אולי יצא למסקנה. אלא שבכאן יש בעיה, בעיה רצינית. וזה רבא בר נתן בבבא קמא. לא ניכנס עכשיו לגמרא בבבא קמא, אבל יוצא בצורה חד משמעית. זה לא איזה דיוק ולא איזה יכולת להבין את הגמרא בדרך אחרת. יוצא בצורה חד משמעית שלפי רבא בר נתן, הודה לא חיתם, תן אוכיתם, הודה לא בסורין, פטור משבועה על חיתים, וגם פטור מתשלום על סורין. יש פטור כפול. תן אוכיתם הודה לו בסורן, הוא פטור על שבועת החיתים, כי אין כאן מודה במקצת. הוא גם פטור בתשלום דמי סורן. זה מאוד קשה. לפי חכמים כרגע. נניח גם לי לסוף הסוגיה. אם לפי חכמים הוא פטור על הודעת סורן, אז אין כאן הודעה מחייבת. אם אין כאן הודעה מחייבת, אם אין להתחיל. הרי הדין הזה של תן אוכיתם והודה לו בסעורין, הפטור לפי חכמים, בניגוד לפטור הלך, נלמד מהפסוק. הלך לא ראינו פסוק. לפי התוספות אין צריך בפסוק בהלך, כי הלך זה סוג של כופר בכל. כי אתה מפרק את כל הטענות. אבל כאן, מתן הולכית עם הודה לו בסורין, זה פסוק. כן, זה הגמרא שלנו בבבא מציעא, שלפחות לפי רבנן שפותרים מתן הולכית עם הודה לו בסורין, לומדים את זה מאשר יאמר כי הוא זה. אומרת הגמרא, אחד למודה מקצת הטענה, ואחד למודה ממין הטענה, לפי מי שפותר. נגיע חזרה לגמרא ולשיטת אבוד רבי הפטוריקי. אז יש פסוק, שפותר הודעה שלא ממנה טענה, והפטור עצמו מובן, כפי שאמרתי לכם, אין כאן, אין קשר, אין התאמה בין הטענה לבין הודעה, אז ההודעה לא מחזקת את הטענה. אבל יש בעיה יותר מבנית, ויותר תרומית, ויותר בסיסית, שמי שמודה בסורן מול טענת חיתים, לא חייב לשלם סורן, וזה אין כאן בסיס, אין כאן התחלה. זה האחרון בסוגיה, ומשנים מתעלמים מזה. לא מדברים על זה. כי לכאורה, אצלם היה כל כך פשוט, בכל הספרות שנעלה עכשיו, יש התעלמות טוטלית. צריכים למצוא דרך שמצד אחד מסביר למה יש אפשרות לחשוב על מודה במקצת בטענה הולכית עם הודעה בסורין. ובכל זאת אני פטור כי אני צריך הודעה ממנה טענה. זה חור מאוד מאוד קטן. אני צריך בעצם לומר שמצד אחד יש מקום לדבר על מודה במקצת, אבל יש פטור של הודעה ממין הטענה. אבל בלי חובה, בלי חוב לשלם את הסורים, אין כאן הודעה מחייבת. אם אין הודעה מחייבת, מה פתאום שאפשר לדבר על מודה במקצת? אבל אפשר לדחות כל מיני הנחות, אבל קח כמה שניות, ותחשבו שוב פעם על המודלים השונים. ואיזה מודל נצטרך, איזה חיוב בפועל, ואיזה מודל לא צריכים. אז הגרף שלנו יעזור לנו לפתור את הבעיה פה, בעיה בסוגיה. אז בואו נלך לאט לאט, כל כיוון מאוד מאוד חשוב, אבל שוב פעם, הוא חשוב, הוא בולט רק בגלל שיש לנו את הרקע של הכתובות השונות של שבועה. אז גישה אחת, שהיא קצת קשה, אבל אולי צריכים להעלות אותה, שזה בדיוק הפטור של תן אוכית עם הודה לו בשר. אדון. למה אתה נוחית אם הודה לו בסורין פטור? כי אתה פטור על הסורין, לא משנה למה אתה פטור. נגיע לראשונים, למה אתה פטור על סורין? אבל כל מודל מקצת מתחיל רק עם חובה לשלם על הודעה. ברגע שאין הודעה מחייבת, אין מה להגיד, אין מה לומר. ממילא, הפסוק לא בא לפתור שבועת מודל במקצת. הפסוק בא לפתור אדם מתשלום שעורים. אם אני תובע חיטים ואתה מודל בשעורים, אתה פטור על שעורים מכל מיני סיבות שנגיע להם. לא משנה כרגע למה. אבל אם אתה פטור על תשלום השעורים, אי אפשר להתקדם. אפילו לחשוב על מודל במקצת, וזה בעצם המסר. למה? תנו, חיטים והודלו בשעורים פטור משבועת חיטים, כי הוא פטור מתשלום שעורים. למרות שהנתבע עמד בבית דין ואמר, אני מודה שאני חייב שעורים, משום מה, במסגרת הזאת הוא לא ישלם על שעורים, מכיוון שהוא לא ישלם, אין בסיס, אם אין בסיס, אי אפשר לקפוץ לשבוע. ואז בעצם, תן אוכיתם בהודלו בסורים, זה ההפך של רבי חייא קמייתא. רבי חייא קמייתא אין הודעה ויש חיוב. ותן אוכיתם בהודלו בסורים, יש הודעה ואין חיוב. זה הפוך על הפוך. מי שמחייב רבי חייא קמייתא, לא מעניין אותו הודעה. אז אפשר לומר שרבי חייא קמייתא חייב, וכאן פתור, כי בעצם בגמרא יש הצמדה בין השיטות. אני לא אומר שהצמדה צריכה להיות לפי ההיגיון הזה, אבל אפשר לראות למה, לפי מסקנת הגמרא בבא מציע, מי שחולק ובכי הקמייתא, יגיד שתנא חיתם ולא בשעורים פתור. כי זה הפוך של בכי הקמייתא. אם אני מחייב, ברגע שיש רוב בסיסי של חיוב על ידי עדים, גם בלי הודעה, אז מה שמעניין אותי זה החיוב. בתנא חיתם ולא בשעורים, היא לא יכולה להתחיל כי אין חיוב. אז הגמרא בדף ה' שמצמידה, שמחברת בין חיוב ברכי הקמייתא לבין פטור בתנא חיתם, כמובן, אני לא צריך את ההצמדה הזו, יש דרכים אחרות להסביר את הקשר, אבל הקשר מאוד מאוד ברור ובולט. זאת אומרת, דרך אחת אסטרטגית לפתור בעיה זה להתקפל. למה אני צריך להגיע לשלב שני, אם כבר בשלב ראשון יש תרפות? התשובה היא נכון. התרפות באה בשלב הראשון. אתה חשבת שיש הלכה שדורשת הודעה ממנה טענה, זה דרך פנסי להגיד שאין צריך בהודעה ממנה טענה. במקרה, אם ההודעה לא ממנה טענה, היא לא מחייבת שרים. אם היא לא מחייבת שרים, אז אין כאן שלב שני של שבוע. הבעיה זה לא התקשורת בין השרים לבין החיטים בקשר לשבוע. הבעיה זה מאיזושהי סיבה כשההודעה היא לא באה בעקבות טענה ונראה כל מיני ספרות. אתה פטור על שעורים, אם אתה פטור על שעורים, נשלם, אתה פטור על חיטים לשבוע. קצת נגד הלשון, הודעה ממין התנה, קצת נגד הפסוק, אשר אמר כי הוא זה, שכנראה מהפסוק אני דורש סוג של קשר ביניהם מדין שבוע למדין תשלום, כי סך הכל אשר אמר כי הוא זה, זה דין בשבוע, לא דין בתשלום. אבל אפשר להגיד את זה, וכך אומרים הרבה הרבה ראשונים, או הרבה אחרונים שמנסים להסביר ולמלא את החור. אני מעדיף לא לקבל את התשובה הזאת מכל מסיבות שהעליתי. לא צריכים לחפש גישות אחרות. גישה אחרת, שנייה, אומרת שנכון. ברוב המקרים, תנו חיתים בהודלו בשעורים פטרו על דמי שעורים. וכשאדם פטרו על דמי שעורים, אין מקום לדבר שבוע על חיתים. אבל יש מקרים בודדים חריגים שגם בתנא חיתים והודעה לא בשעורים אדם חייב על שעורים. במקרים האלו יש הנחה, יש לחשוב על שבועת מודל מקצת, בא הפסוק ואומר, לא נכון. כמו שאתה משלם שעורים ויש כאן מהלך שיכול להוביל לידי שבועת על חיתים, יש מצור, יש מחסום בדרך. המחסום לפי הפשוט שוב פעם, חוסר התאמה בין התנא לבין ההודעה. מה עם המקרים החריגים? זה תלוי קצת איך אתה מבין את הפטור. למשל, מישהו ראה את הראשונים בבבא קמא, לפי רש"י ותוספות, לפי הפשטות, למה הוא פטור מתשלום שעורים, אני תובע חיטים, אתה מודה בשעורים? מחילה. אם רק תבעתי חיטים ולא תבעתי שעורים, כאילו מחלתי לך על שעורים. בא הרש"י ותוהה. מה, כל דבר שאדם לא אומר בבית דין מהווה מחילה? אז הרש מביאו כמתה. מתי הגמרא פותרת אותו מסורים, אם אדם יושב בבית דין ואומר בכך וכך יום, הלוויתי אותך והלוויתי אותך חיטים בשעה X, כשהתביעה היא מאוד פרטנית ומאוד ספציפית, אז אפשר לדייק מכלל, הנה אתה שומע עליו. אדם שסתם בא עם תביעה, אז עכשיו הוא תובע X, מחר היא תבע Y. זה שהוא לא תובע Y היום, לא בהחלט אומר שהוא מוכל על Y. אבל אדם פדנטי שבא מסודר ועשה את המחקר ובא מתיק שלו לבית דין ואומר ביום X ו-Y אני שולף את כל התביעות שלי ומשמיד תביעת סורים, כנראה שהוא מוכר על כל תשלום על סורים. זה סוג מחילה מאוד מאוד מעניין. וכך כותב רש"י והתוספות. אבל מכיוון שהפטור הזה כל כך חזק, הוא מצמצם לפי הרש"י. יש מחילה רק ב... תסריטים מאוד מאוד ספציפיים שיש להניח ולדייק מטענתו מחילה שתקית על השאר. אבל אדם שסתם תובע חיטים, אדם שבא לבית דין ואומר אתה חייב לחיטים והנתבע משיב לו סעורים, הוא חייב בסעורים, אין כאן מחילה. הוא חייב בסעורים, אז בואו נגלגל עליו שבועה לחיטים, כי הוא זה צריכים קשר בין התביעה לבין ההודעה. זאת אומרת, נמצא מקרים בודדים. מקרים בודדים שבהם המבנה הקלאסי של מודל וקצת קיים, מבחינת תשלום ואופק לשבועה, אלא שבא החכמים חידוש שזה לא ממנה תנא. מישהו ראה את הרש"י מביא בשם הרמה? מה טוען הרמה? היד רמה, ראית השם בגיטין. אני אומר הרבה יד רמה. אחד מהראשונים שהרבה מחידושיו לא סרטור, בין מאיר אבולפיה, בין מאיר הלוי אבולפיה. שני הספרים שלו שסרטור, אחד על בבא בסרה, אחד על סנהדרין, ונראה שכאילו יש שני אנשים שונים בשם אותו שם. כי הספר על סנהדרין מאוד מאוד קצר, הספר על בבא בסרה זה הספר הכי ארוך, והכי הכי מגוחך אפילו. מאורכו, מכל הספרים. מה שמאוד מעניין ביד רמה על בבא בסרה, שלא מצטט את רש"י. זה מאוד מאוד נדיר בראשונה. בדרך כלל רש"י היה כל כך כל כך חזק ומשפיע, שזה היה מקובל לצטטים את רש"י, ואז שואלים, מקשים ובונים את הסוגיה, מסביב כסף וקונטרס, פרש וקונטרס, ואם תאמר. מה מביא את רש"י? מאוד מאוד נדיר למצוא, אפילו מאירי, לא תמיד מתחיל עם רש"י, אבל גדולי רבנים, במאירי זה רש"י. אז כולם מתחילים עם רש"י, חוץ מיד רמה. הרמה ניגש לסוגיה בצורת תחייה, כך הוא כותב מה שהוא חושב, מה שהוא רוצה. חלק מהנושא שאין רש"י על בבא בסרה החל מדף כ"ט, אז אולי היד רמה הבין את זה ולא רוצה גם כן לצטט הרבה רש"ים לפני כן. אבל זה ספר מאוד רובוסי, מאוד ארוך, זה מאוד מקשה על לימוד בבא בסרה, יש דפים דפים, כאילו זה נפתר על ידי שני אנשים. סנהדרין זה קצר קצר, כותב קטעים קצרים. אז הרש, לצערנו, יש יד רמה על כל המסכתות. הספרים שלו, רק בבא בתרא וסנהדרין שרדו. יש, מכון ירושלים אספו קטעים מיד רמה על מסכת גיטין מכל מיני ספרים אחרים. אז כאילו אתה יכול לקרוא את יד רמה, אולי מצאו איזה מניוסקריפט, אולי מצאו איזה טקסט, אבל הרבה שנים לא היה לנו יד רמה על גיטין. אז הרש הרבה פעמים מסתת את היד רמה. כמובן הרש, זה משקף את החיים המאוד מעניינים של הרש. הרש התחיל בגרמניה. למד עם אביו רבנו יחיאל בסוף מאה ה-13. כמובן רבו המופק היה מרא מרוטנברג שכבר ראינו. אחרי שמרא מרוטנברג נפטר, אז התחילו עוד פעם מהומות מאוד מאוד קשות. עכשיו 146 קהילות בגרמניה הושמדו ב-1298, הרבה פוגרומים, והרש ניסה לשקם את הקהילות. באיזשהו שלב, ב-1303, הוא עבר לספרד. הוא בעצם ברח לספרד, כי לפי הרבה מסורות, השליט הגרמני רצה שהוא ישלם את הכסף שאספו היהודים עבור מרם רוטנברג, שאף פעם לא שולם. אז ברחו אחריו, הוא ברח לטולידו בספרד, הוא איבד הרבה מכספו, היה אדם עשיר, הוא הלווה כסף בריבית לאנשים. הוא איבד הרבה מכספו, הוא הגיע לטולידו והוא הפך להיות ספרדי. הספרדים בספרד קיבלו אותה ככה, ברינה וצהלה כגדל הנוער, אז הוא יחיד במינו, אדם שגישר בין שתי העולמות. אז בן מאיר בלפי הוא ספרדי, הוא ראשון ספרדי. זה מסתת את הרמה, וזה גם כן הרשב"א שמסתת בשם הרייבד ובבא קמא, שהסיבה שהוא פטור מדמי שעורים, כי הוא יכול להגיד, אני שיחקתי אותך. אתה טבעת חיטים, אני ישבתי שעורים, זה הכל משחק, לא הייתי רציני, משתני בך. זה אחלה הודעה, צריכה איזה מסגרת כדי להעניק לה מצינות, ויש אדם לא יחזור מהודעתה. כאן, אתה נטבע, אתה אמרת חיטין, אני סתם שיחקתי איתך, אני אמרתי סורין, אל תתייחס למה שאמרתי כדבר רציני. זאת סיבה שנייה לפתור את הנטבע מדמי סורין במצב שאתה אנוכי דמודה לא בסורין. ברור שלפי הרייבד ולפי היד רמה, ככה כותב הרשב"א ברור לפי הרייבד, זה גם כן לפי הפשטות ביד רמה. זה רק אם הנתבע יגיד משעת הניבח. זאת אומרת, התובע אומר חיטים, הנתבע אומר שעורים, בית דין באים לגבות שעורים מהנתבע שהודע, אז יש זכות מכוח שהנתבע סתם שיחק, לא הייתי רציני. אבל אם הנתבע עומד בשלו, הוא לא עוקר את דבריו, הוא לא חוזר מדבריו. הוא אומר, אני חייב שעורים, אז הוא חייב לשלם את השעורים. אז מצאנו עוד מקרה חריג, שלמרות שבדרך כלל תא אנוכי דמודה לא בשעורים פטור, יש מצבים, ואם יש תשלום שעורים, אז יש לחשוב עקרוני גם על שבועת חיטים, על הכפירה, בעל פסוק, כי זה בעל לימוד, שכאן אין התאמה בין טענה לבין הודעה, ואז אני פותר את השבועה למרות שהוא משלם את השעורים. זאת אומרת, אפשר להגיד שכל הפסוק הוא לא בעל המקרה הקלאסי של תא אנוכי דמודה לא בשעורים, כי במקרה הקלאסי של תא אנוכי דמודה לא בשעורים הוא פטור מסעורים. ברגע שהוא פטור מסעורים אין הודעה מחייבת, ברגע שאין הודעה מחייבת אין חיזוק טענות, אין שום כל המפה הנופלת, כל המפה לא קיימת, כי זה כופר בכל בעצם, או דומה לכופר בכל כי אין תשלום התחלתי. יש מקרים בודדים ונדירים שבהם משל שלם שעורים. כן, יאיר. נגיע לכך, אני רוצה שם, נגיע לכך. זה יותר מתוחכם, אני רוצה שם, כן.
אם אני אומר שטעני לך, זה לא כאילו אין טענה בכלל?
כן.
ואז אנחנו חוזרים לשאלה, הם עדיין מצפים.
לא, שטעני בך, אני לא חייב, אני לא חייב, אני פותר את עצמי, לא הייתי רציני.
אז כאילו מעולם לא הייתה הודעה.
נכון. אז מדובר במצב שהוא לא אומר שטעני בך. אם הוא אומר שטעני בך, אז הוא פתור, כי הוא מפרק את הכל. אבל מדובר שהוא עומד בשלום, הוא אומר, אני חייב שעורים. משל שלישי, יש מחלוקת בראשונים, שתי דעות בשולחן ערוך, מה יקרה אם יבואו עדים שהוא חייב שעורים. טענו חיתים, הודה לו בשעורים, ובאים עדים שהוא חייב שעורים. מעניין שלפי רוב הראשונים, הוא עדיין פטור. למה? כי אם יש מחילה, יש מחילה. ברגע שאני ויתרתי על שעורים, אז לא מעניין אותי שאתה חייב לי לא חייב לפי עדים, אני ויתרתי, אני אמרתי, אני לא רוצה לגבות, אני מוכר. ועדים באים סתם, במקרה נקי. אומרים שאתה חייב לי, ואם אני מוכר לך, אז יש מחילה, אז מה אכפת לי אם באו עדים לא באו עדים? אז די, אם הוא פטור מדמי שעורים, אם הוא פטור מדמי שעורים, אין מה להגיד על השבועה. משתני בך אולי הוא חייב, כי הודעה לא פותרת אותו, לפי הרייבד ולפי הרמה, הוא יהיה חייב בבוא עדים, כן? אז הודעתו לא מחייבת, אבל עדים מחייבים אותו. אם עדים מחייבים אותו, זה סוג של חייק המיתה. והייתי מחייב שבועה, לולא הבעיה של תנא חיתים, אבל לא בסדר שלא הודע ממין התנא, אז מה חזיר את הכתוב? אז זה גם מקרה שלישי. זאת אומרת, אפשר לגרד ולאסוף כל מיני חריגים, מקרים חורגים, שבהם הסיבה לפתור אדם משבועה, הסיבה, מתשלום שעורים, הסיבה לא קיימת, ויש תשלום שעורים, ויש הודעת בודין. ברגע שאני רואה תשלום שעורים, אני מתחיל לחשוב על שבועת חיטים, עוד דבר וזה, ברבנן, ונבטלים את השבועה, כי זה לא הודעה מן התנא. זאת אומרת, שתי האופציות הכי קלות, לא הכי נכונות לדעתי, הכי קלות, זה או לומר שאין הכי נמי, למה אין שבועה בתנא חיטים עוד לא בשעורים, כי אין תשלום שעורים. או להגיד שפטור שבועה מכסה גם מקרים שבהם אדם ישלם על סורים, למרות שהם לא מקרים המרכזיים. שתי הגישות האחרונות יותר קשורות לאופי השבוע, במיוחד הגישה השלישית. ואז נגיע לחידוש של יער בגישה הרביעית. אולי בכל זאת, הודעה הזאת מחייבת את הנתבע במשהו. וכאן יש לגשת לגישה הזאת משני כיוונים. כיוון של הקצות וכיוון, הייתי אומר, יותר מופשט. הקצות זה חושן טוען שלמרות שבגמרא המודה בסורים מול תביעת חיטים פטור, הוא רק פטור מבחינת ביתן, שביתן לא יגבו ממנו דמי סורים. אבל יש לו חובות שעדיין קיימות. בקצות עצמו שנתתי לכם במקורות, הנתבע חייב לצאת ידי שמיים. למרות שביתן לא יגבו, יש לו חוב אתי וחוב מוסרי לשלם, כי הוא הודה. למרות שיש איזה פטור טכני, ושוב פעם, כרגע טרם נכנסת לעובי הפטור, מצד שמות כמה דקות ניכנס ללמה הוא פטור, אבל אתה פטור מסיבה טכנית, כי יש מחילה, כי אתה יודע שאתה חייב, אז אולי אם הבעיה זה מחילה, אז אולי אתה פטור גם ידי שמיים, אבל יש רובד חיוב שנוצר בגין הודעתו. הודעה יצרה משהו. הבני מילואים הולך בכיוון אחר. הוא אומר, לא רק שאדם חייב בבוא לצאת ידי שמיים הנתבע, אלא גם התובע יכול לתפוס סיורים.
זה לא אותו אחד?
כן, הוא הולך בכיוון אחר. אבל זה אותו היגיון. הבני מילואים מדבר לא רק על לצאת ידי שמיים, אלא יש זכות לתובע לתפוס, בדרך כלל אתה כבר כהן מציע מידו, ומצא שם נלמד את הסוגיה, כאן הוא תופס, אני חייב להחזיר. סליחה, כאן הוא תופס, אז הוא לא חייב להחזיר. זאת אומרת, לפי הקצוס, למה יש לחשוב, למה יש בסיס למודה במקצת? אין מודה במקצת בסופו של דבר. אבל למה יש בסיס? כי אף על פי שהודעה לא חייב את הנתבע בביתן, זה עשה משהו. אמור לעשות משהו. וכאן כמובן זה יוצר איזה פוקוס על שאלתנו. האם לקבל את המושג של הקצות? שוב פעם, זה מושג מופשט, כי בסופו של דבר, בתנו חיטי מודה לא בסורין, הוא פתאום משוות מודה מקצת, כי יש כישלון שני, שאין כאן קשר בין תנא לבין הודעה, אבל שאלה מה אמור להיות בלי הבעיה השנייה? אמור להיות מצב של מודה מקצת בהודעה שלא מחייבת אותי בביתן, אבל מחייבת אותי לעשות משהו אתי מוסרי, יש תוצאה והשלכה להודעתי. וזה מספיק לייצר מנגנון שאמור לחייב מודה מקצת, לולא הבעיה של חוסר התאמה בין הטענה, ההודעה והכפירה. אז לפי הפשטות, ככה אני אנסח אותו, שורת מודה מקצת היא תוצאה של חיזוק טענות. חיזוק טענות לא קשור לביתן, אבל אף על פי שהודעה מצידה שמחייבת ליציאת שמיים ותפיסה מחזקת טענה, אבל כאן היא לא מחזקת טענה, כי הטענה והחיזוק הם שונים.
אבל כן, היא מחייבת רק בידי שמיים ולא בידי אדם? מצד...
כל מיני פטורים, כן, כל מיני פטורים שנדבר עליהם. טרם נכנסו לפטורים, בואו נגיד שזה משעת הניבח. שאתה פטור כי אתה יכול לבוא ולהגיד, סתם שיחקתי. אבל אתה יודע שההודעת, אז אתה חייב לשלם ידי שמיים, או שאני יכול לתפוס את זה
בסיכוי... אתה נעלת לי את המשתה נדחה, כי זה לא משהו בסוגיה
שלנו. כן, כן, יש עוד סיבה מרצ'נרה, עוד גישה שלישית. אז זאת גישת הקצות, ואז אני לא אומר שאני מחסן מקרים בודדים של חובה רצינית, אלא האמירה של הסוגיה, וכאן יש אמירה, שמבחינת חיזוק הטענה מספיק לחזק טענה בכך שיש השלכה הלכתית להודעה. ואז הטענה שלך שהוציאה את ההודעה שלי, יש לה חוסן והוא חזק ומתוגבר, כי הוא יצר איזה מציאות חדשה הלכתית שלו.
שיטת
הקצות. כן. הקצות אומר שאם ההודעה לא עושה את הדבר. כן, כן. אבל כאן הקצות אומר, כדי להיות דבר שעושה דבר, לא צריכים לעשות דבר בבית, צריכים לעשות דבר בכלל.
אבל
יכולה
מערים בין לב הזה כיוון אחר, הוא לא מקבל את ההודעה.
נכון. נכון, שוב פעם, טרם נכנס למרין לייב, כי אנחנו מדברים על תפקיד הודעה מול מודה במקצת. מרין לייב דיבר על תפקיד הודעה לייצר חובת ממון, בודה בדמי ועדם. נדבר קצת על הקשר עוד מעט. גישה אחרת, וכאן זה אנחנו ניגשים לסוגיה בבבא קמא, היא לומר ככה. למרות שבפועל, אבל יש כאן קווים דומים לקצת, למרות שבפועל אין השלכות, ובפועל בית דין לא יגבו את הכסף של הסעורים, וגם לא מעניין אותי בבוא לצאת ידי שמיים ותפיסה, כי הם לא חיובים מוחשיים וקונקרטיים, זה סתם איזו חובה אתית ומוסרית, אני דוחה את הקצות. הסיבה שאני פטור מדמי סעורים זה לא בגלל שהודעתי לא מספיק, אלא בגלל שיש קונטרה, יש משהו שפוטר אותי, כפי שעוד מעט נדבר. אבל הודעה שלי היא הודעה מחייבת בפוטנציאל, זה הודעה שמחזקת, כי הודעה שלי, אני הודעתי, והודעה שלי מול הטענה שלך, אני מחזק את הטענה שלך, לולא הבעיה של התאמה, שזה בסוף מטרפד את כל המושג של חיזוק הטענה. אבל הבעיה, אני לא דורש הודעה שאמורה לייצר מציאות של תשלום, או בבית דין או מחוץ לבית דין. הייתי אומר, לא הודעה שמחייבת, אלא הודעה שמקבלת ומחזקת. מה יוצר חיזוק טענה? זה שיש השלכות לדעתי, או השלכות בבית דין, או השלכות בפריפריה של תפיסה ושל מצא ידי שמיים, או שאני בעצם מודה לך. אם יש סיבה אחרת שאני פתור, בסדר, אבל אני הודיתי לך. זה אולי, אולי, אם נחזור לגרף, זה אולי מזיז את הדברים יותר לכיוון של תובע. לא עניין של חיזוק טענה, אלא חיזוק טובע, אבל גם כי בטענה אתה אומר משהו, ואני אומר כאן, אני מנהל את חושבים, כן, אתה צודק, כן, כן. וזה יש בסעורים. למשל, לפי רש"י, נחזור לבבא קמא. למה אדם פטור מסעורים? בגלל שיש ליקוי בהודעתו? לא, הוא מודה בלב שלם. למה הוא פטור? בגלל שהמלווה הפדנטי מוכר לו את הסעורים. אז מה, אני לא הודיתי, אני לא חיזקתי, אני חיזקתי אותך, אתה גם כן אדם טוב, אני אדם טוב, אתה אדם טוב. יש כאן תחרון, מי הכי טוב בעולם? אני מודה לך, אתה מודה לי? אני מודה לך שאני חייב משהו, והייתי מול השלם, אלא שזה ככה, שלא אמרת, חידים, אתה ויתרת לי. אבל אני רוצה להיות הוותרן, אתה קידמת אותי בוותרנות. אז למרות שהודעה לא יוצרת חובה והשלכות, היא מקבלת. כדאי קצת לזכור מה שאמרתי, שההבדל בין מודה במקצת לבין כופר בכל, זה לא בהכרח שמודה במקצת צריך לחזק. כופר בכל זה סתירת לחין, מעיף אותך מהבטן. או שאני לא מעיף אותך, אני חייב להתייחס למה שאמרת אז. בעצם, אני קיבלתי אותך, הייתי פטור, וכאן בא רבנן ובסדר. אבל בכל זאת, אף על פי שעשית ג'סטר ופרגנת לו, הפרגון הוא לא קשור לצביעה ולטענה. הוא טבע חיטים ואתה פרגנת לו במשהו אחר, ואין קשר ביניהם. יש ברש, ומאוד מאוד לא ברור ברש, יש מחלוקת גדולה באחרונים, אבל ברש מופיע ביטוי שלישי למה הוא פטור מדמי סעורים. לא מכילה ולא חוסר רצינות בהודעה, הודעה לקויה, לפי הרייבד ולפי הרמה ברור שהודעה לקויה ואין... אין לגשת בכיוון הזה, ללכת בכיוון הזה. אבל מה סבר הראש, מישור הבראש, מה סיבת הפטור? לא מכילה?
הודעה.
הודעה. אני מודה שאני חייב סעורים, אתה מודה שאני לא חייב סעורים. לא מכילה להודעה. אני מודה שאני חייב בכך שלא טבעת, אתה מודה שאני פטור. שוב פעם באדם הפדנטי, שמאוד מקביל על טענותיו, ומסדר על טענותיו. מה, הודעה שלי לקויה? אני הודיתי, אני חייב, אבל יש כאן החשה, יש הודעה מול הודעה, ומוצא מחבר, לא ורב, ואני שומע על דמי סעורים. לא שאני לא הודיתי, אני הודיתי, אלא שבסופו של דבר אני לא חייב. ושוב פעם, כל שלא מעניין אותי בית דין, וגם לא מעניין אותי השלכות מעשיות, אפשר לומר שטענו חיטה עוד לא בסעורים, זה שאני פטור מסעורים לא פוגע בפוטנציאל שמודה במקצת. אני פטור מדמי סעורים למרות שהודיתי. לפי הרייבד זה לא ילך. לפי הרש"י, לפי רש"י, אני פטור למרות שהודיתי. אבל מכיוון שהודיתי, אף פי שלא יצאתי חובה וחייב תשלום, בואו נתקדם להודם מקצת. לזה הגמרא אומרת שאי אפשר, בגלל שהודעה לא ממין הטענה. זאת אולי גישה שלישית. גישה ראשונה, שזה בעצם, למה אני פטור משבועה? כי אין תשלום כסף. כי הכל תלוי בכסף, כסף, כסף, וזה תלוי בביתן, וברגע שביתן לא מורבים, אי אפשר לגשת, אי אפשר לקדם עוד דם בקצת, וזה סוג של הלך. הלך אני עוקב את ביתן כאן, אין אפילו עקיפה את ביתן. אין מה להתחיל, אין כסף, אין תשלום. וזאת הסיבה, אין כאן צורך של התאמה בין טענה לבין תגובה, שפשוט יש צורך בכסף, וכאן אין כסף. פתרון שני זה מאוד מאוד טכני, שנמצא מקרים בודדים, חריגים, בעולם של טענה אוכית, אמרת לו בסרן שיש תשלום, אם יש תשלום, יש לחשוב על שבועה, אלא 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 שהשבועה יורדת בגלל חוסר התאימות, חוסר התאמה. הגישה השלישית זה לחשוב, למה הוא פתור? אולי הוא פתור לא בגלל שמשהו חסר בהודעה, לפי הרייבל חסר בהודעה, אם הוא מחזיר חוזה מדבר, לפי ראשונים אחרים, יש כאן הודעה, ויש מקום לחשוב ומודד מצד, לולי שיש צריך נוסף של התאמה בין טענה לבין תגובה. נגיע עכשיו לחידוש הסוגיה, שזה אולי הכוונה הרביעית, כן.
הדבר הזה הוא מצד חיזוק הטענה או מצד חיזוק התובע? חיזוק הטענה שרלנו.
כן, זה על הגבול ביניהם. שכם קשה לקבוע מסמרים, אפשר להישאר בתוך ה... כי, שוב פעם, חיזוק תובע, אם אתה הולך בכיוון הזה, אז למה צריכים את התאמה בין טענות? נכון? ברגע שאתה מכניס את התובע במקום טענות, אז למה הטענה הכי טענה לא בסדר פתור? זה החור הקטן שצריך לייצר פה, אתה שומע? עוד כמה דקות, נגיד, מה סבר רבן גמליאל? למה הוא היה מחייב שבוע? למרות שאין אתה מבין את הטענות, כי לא ממקד את זה בטענות, ממקד את זה בתובע, אז אני טבעתי ואתה...
אנשים חייבים, אז זה לא יכול להיות
מצטחים את הטענות. נראה מה שאני מסדר. אבל החור פה שצריך מצד אחד לייצר פוטנציאל של מודרני קצת, מצד שני, הפוטנציאל הזה לא מתממש כי אין התאמה בין חיטים וזורים. אתה לא יכול לחזק את הפוטנציאל יותר מדי, כי אז לא מתלוך הישוע. אתה חייב להכניס את זה לתוך המקום המאוד צער. שיש סראפ, יש מבנה, אבל יש בעיה כי אני עדיין רואה מודרני קצת כדבר שדורש תקשורת והתאמה בין טענות והודעות. זאת הבעיה בסוגיה. כן, זה אפילו.
למה אני
מוכמה את זה
בין
הגרוש,
כאילו בין
הביטוי
הודעה לביטוי מחילה?
הרבה אנשים לא ברור. מחילה בעצם אני מוכר. אני אומר, בבית דין אני יודע שאתה חייב לי, בית דין יודעים שאתה חייב לי, אבל אני מוכר ואני מוכר את כל החובה, כל החוב. הודעה זה שלא טבעתי, כאילו אמרתי בבית דין ומסרתי הודעת בדין כמעידים נגד הודעה שלך. יש כאן הודעות סותרות.
מראש היה חיוב
כן.
או לא?
כן, לפי הפשטות. יש כאן פלונטה ארוכה, מה סבר הרש, מה ההבדל ביניהם, הם ההודעה מובילה לידי מחילה, אבל בעיקרה מדובר כאן בתופעות שונות. אני מוכיח חיוב או שאני מודה ומקזז את ההודעה שלך. ושוב פעם יש להכניס את מרין לייב, מה יקרה בהודעה מול הודעה, לפי מרין לייב, מה אכפת לי שהוא הודעה. לפי הקצות, יש הודעה מול הודעה, יש כאן החשה. לפי המרין לייב, מה אכפת לי שהתובע הודע בכך שאני פטור מסורין, אבל אני הודעתי שחייב בסורין, אני חייב לשלם לך, אני התחייבתי. אז האמירה הזאת נגד מרין לייב, אז יש לחבר וקשה את הסוגיה הזאת לסוגיה למה הודעת בודים כמעידים דם. הגישה הרביעית, ושוב פעם, זה מאוד מאוד חדשני, אני מאוד אוהב את זה, אבל אני רוצה שתראו כאן את התובנה, את המתודיקה, את האסטרטגיה. מה הבעיה שלנו פה בעצם? שאנו יותר מדי פטורים בסוגיה. כן, זה הבעיה שלי, יותר מדי. יש פטור מתשלום סורים שמטרפד מודל במקצת, ויש עוד פטור של הודעה, נכון? אז למה אני צריך את הפטור של הודעה שלו עם הנתנה, אני כבר פטור מתשלום. אז האסטרטגיה הראשונה זה להגיד, אוקיי, אתה פטור בי בגלל A. למה אתה פטור משבוע? בגלל שאתה פטור ברמון. או שהגישה השנייה שהם לא חופפים. יש מצבים שאתה לא פטור מ-A, אז בי צריך לחסות ולשלם. מה הגישה, שלושי פה זה משהו אחר, מה הגישה הבא? לא ש-A ו-B הם לא חופפים, ואז זה יצטרך ב-B, ולא ש-B הוא תוצאה מ-A. מה הגישה אחרת? B ו-A זה אותו דבר. זה שני ביטויים מאותו עניין. זאת אומרת, למה אני פטור מדמי סעורים? בגלל אותה סיבה שאני פטור משבוע. וזה שאני פטור מסורים ופטור משבועה, שני נובעים מאותה מציאות, מאותו היגיון, מאותו ליקוי, מאותה בעיה. גם אם אתם לא מקבלים את הגישה עכשיו, אני אצייר לכם את הגישה, אבל זה סוג גישה, סוג התייחסות מאוד מאוד חשוב. כן? כי יש כאן מיותרות, יש כאן דברים מיותרים. אז איך אני פותר מצב מיותר? או שאני אומר שאחד מוביל לשני, או שאני אומר שיש הבדל בהקף, אז אחד בא להקיף יותר, או שאני אומר שזה אותו דבר, אלה ביטויים שונים. אני רוצה לצמצם ולהצמיד את הכל ביחד, לשלב את הכל ביחד. זאת אומרת, אני חייב למצוא דרך לפתור אותו מסורים, שגם פותר אותו משפוע. ויש שני ביטויים לאותה הלכה. אדם שמודה בסורים מול תביעת חיתים, הוא פטור מסורים וגם פטור משבועת חיתים, מאותה סיבה. מה הסיבה? זה ברור מה, שצריכים למלא את ההיגיון. שהודעת סורים מול תביעת חיתים לא נחשבת הודעה. לא בגלל מכילת סורים, כי אז הם מצמצמים רק לפטור סורים, לפי רש"י. ולא בגלל הודעה נגדית על סורים, כי שוב פעם זה, יש הודעה. הודעת בלדין, ויש שתי השלכות בעולם ההלכה להודעת בלדין. הודעת בלדין מחייבת כסף, כמעט דמי. הודעת בלדין גם מייצרת שבועה, מדי במצא. כן? הודעת בלדין עושה שני דברים. ברגע שאני אומר, שמהפוסק הזה, כי הוא זה, אני לא לומד על מודה במקצת, אני לומד מה זה הודעת בלדין. משום מה, אדם שמודה לחברו, שטבע לו חיטים ומודה בסורים, זה לא נחשב הודעה, ולא שהוא יכול לחזור ולהגיד שיחקתי, ולא שאם הטובע לא אמר סורים, כאילו הוא גם מודה, לא אכפת לי מה הוא אומר, ולא אכפת לי ממחילתו, כי כל הנשקים האלו אמורים לטרפד את הסורים שלי, אבל לא מעין שבועה. צריך להוליד פה אמירה חדשה שמחסה גם A ו-B, כי שני ביטויים לאותו דבר. זה כל הכל של הסוגיה. בעצם, מה נאמר? אני הוכיח את זה אולי מהרמב״ם. כאן אני אתן את הסבר. תוכל לחלוק, תוכל לחדד, תוכל לנסח בצורה אחרת. כל המושג של הודעה, אדם שבא עם מטרה אחת. להודות. ויש שני מצבים. המצב הקלאסי, שהודעה היא לא תוצאה של תביעה. אני בא לבית דין, אני אוסף עדים, אני אומר אתם עדיי, ואני בא ומציע, אני חייב. זה הודעת בלדין קלאסי. יש גם מצב שאתה תובע $100, 100 שקלים, ואני אומר 50, כן, אני מודה. ברגע שהודעת בלדין מסלקת, זאת לא הודעת בלדין, זאת לא הודעה. זה דרך להביס, זה דרך לכזה, זה דרך לתמרין, זה בעצם דרך מסלקת אדם הצידה. אם זאת לא הודעה, אז יש שתי השלכות. השלכה אחת היא לא הודעה לחייב אותך סורים. לא בגלל מחילה ולא בגלל זה, בגלל שזה לא נחשבת הודעת בלדין, אני לא הודיתי לך, אני בעצם סילקתי לך דרך הודעה. אני יכול לסלק אותך דרך כופר בכל, אני יכול לסלק אותך דרך אתה אומר חידה, אני מסורי. לא בגלל שאני משחק איתך. אני דוחה אותך. אני מתמרין בתוך הביתין, והודעה צריכה להיות דבר שמחייב אותך. גם לפי הקצאות, שאם אתה לא מחייב את עצמך, אתה לא ברדין, אתה מתווכח, אתה לא בא לחייב את עצמך ולהגיד עדות על עצמך, לפי הקצאות. אתה בא בעצם לסלק אותו עם הודעה. במקום לסלק אותו עם כפירה, אני מסלק אותו. אתה מחית, אני מסער. אתה מקס, אני אומר, וואי. משנה את הנושא. כל מישהו טוב באימותים, יודע שלפעמים כשהוא נתקע בפינה, עדיף לשנות את הנושא. הייתי בכיתה 7, בכיתה ז', בית הספר, חושב שאז, ב-76, 78, עימות על פלסטינאים, כן, לא. בעצם לא הכנתי שום דבר, אמרתי בעימות, האדם אמר את שלו, וככה הרגשתי שהוא אמור לנצח. אמרתי, ברור לי שאתה לא מבין את האופי, על מה אנחנו מדברים עכשיו. אמרתי כל מיני דברים בומבסטיים. התחיל לבכות וניצחנו את העימות. לא אמרתי שום דבר. הסעתי את הנושא למשהו אחר. בוא נדבר על היאנקי זה. אתה מחית, סורי. לא בגלל שאתה שלא אמרת סורים ויתרת או הודית, או ש... אני אמרתי, סורי, אני יכול לחזור עם איזה וטו, לא התכוונתי. זאת לא הודעה. הודעה זה התנדבות שאני מנדב אינפורמציה או בחלל ריק, שאני בא לבית דין, או שאני צודק. כאן יש איזה עמדה עוינת שאני מתעמת עםך. זאת לא הודעת בלדין. החידוש של הפסוק זה לא חידוש בדין מודה במקצת. החידוש של הפסוק הוא חידוש בדין הודעת בלדין. שוב פעם, אני מחזיר אותך לרשי. מה המקור להודעת בלדין לפי רשי וקידושין מודה במקצת? אשר יאמר, כי הוא זה, נכון, אני מודה, כי הוא זה, נכון, יש לך משהו. ברגע שאני מעיף אותך וככה, אני מזלזל בך, אני לא מתייחס אליך, זה לא הודעת בלדין. אם אין הודעת בלדין, אז אני לא חייב על סיורים. ומאותה סיבה, אני לא חייב שבועה, כי אפילו, תקשיבו היטב, אפילו אם אני לא דורש הודעה מחייבת והודעה ש... אבל אני דורש הודעה. אם אין הודעה, אין כלום. זה לא שאין הודעה מחייבת, תשכח מהחיוב. גם הודעה שאינה מחייבת, מה אני אמרה אלא חייב? אין הודעה מחייבת, אבל כאן אין הודעה. כי זה לא נחשב הודעה. לשון הרמב״ם בתון וניתן, פרק גימבל, כשנביא את ההלכה הזאת. כן, תון וניתן, איפה זה... כן, א' ג' הרמב״ם לא מביא שום אחד מהנימוקים, לא מדבר על... יש תחושה שראשונים משחקים מסביב. יש מכילה ויש הודעה ויש משתה נדבך. יש לו משהו, אמירה פנימית יותר, יסודית יותר, שאין כאן הודעה, לא אתה פטור מן הצד, מכל מיני סיבות צדדיות. זה רמב״ם מתון וניתן פרק א', חדים לו, אני חושב. כן, הרמב״ם מכניס את הדין של תן אוכית עם הודה לא בשורים עם כל מיני דוגמאות אחרות של כפירות, שהן לא כפירות אמיתיות, אבל זה סוג ש... אתה עם מטלת לחברה, בכפר בקול ואומר לא ידבר מיולה. ככה ההלכה מתחילה. כפר בקול ממש, קלאסי. או שרדב מקצת ונתנו מיד, אין לך ביד אלא זה הלך. הסוג של כפירה, כופר בכל וירטואלי, מדומה. אני משלם מיד. או שאתה מהאמת שיהיה לך אצלי, אבל מכרת לי, נתת לי, מכרת לי. נכון, הייתי חייב, אבל כבר שלם. זה כופר בכל ממש. אני קצת מסכים, מה שאמרת, אבל בסופו של דבר זה כופר בכל. או שתנוכי תבוא לא בסעו. תנוכי תבוא לא בסעו, זה כופר בכל. כאן הכי דבר לבשרים זה מודל מקצת שמישהו מה, הוא פטור מסרים וגם פטור משבוע. אל תכניס אותו לתוך הרשימה של כופר בכל. בכל אלו פטור מן התורה, משבועת התורה. מה פתאום שאני מכניס כאן הכי דבר לבשרים, הרשימה של... אולי זה קטלוג טכני, בכל זאת יש שבועת הסית. ואז אני פותר את הבעיה בצורה מאוד אלגנטי. לא הבעיה כאן, למה אני צריך לפתור מדין חוסר שבועה או פתור מדין חוסר כסף? כי מאותה סיבה שאני פתור מכסף, אני פתור משבועה, כי אין הודעה. ההודעה מחייבת, כי בעצם זה כל ה... אנחנו עכשיו נוגעים בגרעין של, של כל הסוגיה, כי בעצם המאג'יק של מודל מקצת, שההודעה יוצרת שני דברים, גם חיוב וגם שבועה. אנחנו בודקים עם ההודעה שלא מחייבת, זה בעצם כי שני תפקידים לא מודה במקצת. מי שתובע 100 ולא מודה ב-50, אז ההודעה ב-50 יוצר שני דברים. קודם כל כסף, ואמורה לייצר. מי שלוקח שיטה קיצונית ברבחיה, ידחה את זה, יגיד, לא, ההודעה מחייבת כסף, ברגע שיש כסף, יש שבוע. וגם עדים שיוצרים כסף, יש שבוע. ההודעה לא אחראית על השבוע. ההודעה אחראית על הכסף והכסף אחרי ביתן יגלגלו את השבוע. אבל מי שעומד באמצע הגרף בעצם אומר שיש שני תפקידים להודעה. ההודעה גם מחייבת כסף, ובכך גם מחזקת את הטענה. אז איך היא מחזקת את הטענה? אז בסדר, זה הדיון שלנו היום. למשל אומר שיש כאן חידוש שאין הודעה. אלא, אם נלך בכיוון הזה, אולי נגיע ל... מצב מאוד קיצוני. בסופו של דבר, למה רבנן פותרים בתן אוכיתם הודו לבשרן? אין הודעה. לא שאנחנו תמיד חשבנו, כל הזמן חשבנו, למה פתור בתן אוכיתם הודו לבשרן לפי רבנן? כי יש הודעה, אבל הוא לא מחזק את הטענה, כי אין חיזוק. כי בכל זאת צריכים לחזק טענה. הודעה כאן לא מחזקת כי הוא לא מתאים. ברגע שאני אומר שיש בעיה יסודית יותר כדי בעצם לדבר על בעיה שמקיפה גם כן חוסר תשלום וחוסר שבועה, אז בעצם אין כאן הודעה. אם אין כאן הודעה, אז אין כאן שבועה. האם מזה אפשר לדייק שבעצם כדי להתחייב בשבועה, אתה אפילו לא חייב להגיע למצב של חיזוק טענה. הרף יותר נמוך. מה אתה חייב לעשות כדי להתחייב בשבועה? הודעה. ולמה אתה נוכי דהוד לבשרם פטור בגלל שאין הודעה? ביד זיהר, אולי אני עובר לעולם של גברה. אני מתנתק מטענות. אני כל הזמן חשבתי, מה הפטור בתענו הכי דהוד לבשרם? בגלל שאין כאן טענה חזקה. זה בעצם היסוד פה, צריכים לפתור את הבעיות מן הצד. כי יש הודעה, והודעה לא מחזקת את הטענה. ההודעה לא מחייבת כסף, נפתור את הבעיה. אבל כאן, אם אני אבטל את ההודעה, כי ההודעה באה כסילוק וכדחייה, ולא כאדם שמודה ומרחין ראשו ומתוודה, אז בעצם מה אני אומר? הפטור מודה מקצת לא בא בגלל חוסר יחס בין הודעה לטענה. אין כאן הודעה. ואז הרף לחייב מודה מקצת יורד. זה גם כן דינמיקה מאוד מאוד חשוב בסוגיה. כמו שאתה יוצר בעיה יותר פנימית, אתה מוריד את הרף. כי בדרך כלל הרף שמחלק בין חיוב לפטור, הוא צריך להיות צמוד. לא בהכרח, אבל תכן שהוא צמוד. אז אם הבעיה פה הוא כל כך גרעינית, אז הרף להגיע לשבוע ירד. אז בעצם איפה אתה קובע ואתה שם את ההבדל, את הפער, את הגבול, אין חיוב ופטור. למה הוא פטור? אני חשבתי בגלל שאין חיזוק טענה. ברגע שאתה מעלה פטור יותר עמוק, כדי בעצם להכיל שני הפטורים כאן, גם על הכסף וגם על השבועה, אז מה זה אומר על שבועה? אותו דבר שמחייב שבועה, מחייב כסף. את הבעיה מתרפד גם את השבוע וגם את הכסף. אז מה אתה חייב לעשות כדי להיות חייב בשבוע? לא כל כך הרבה. אז זה אדם שמודה בחייו. אז זה אולי בית דין, אולי גברה, אבל אין כאן את הגרעין של חיזוק הטענה. כל אדם שבא לבית דין, אולי זה רשי בבא קמא, כל אדם שבא לבית דין ולא מסלק את התובע חייב בשבוע. בעצם כל מי שנכנס לבית דין חייב שבוע. אלא כן הוא מסלק את האדם עם כופר בכל, או הודעה שהיא באמת סוג של סילוק. אני מודה. אני מודה כי אני רוצה לנצח את האימות. אני לא הודיתי לאדם הזה בכיתה זין, אני הלכתי נגדו בצורה מאוד אגסיבית, אבל זה נשמע כאילו הודעה. אז אני מודה לך בסורן, כן. אני, איך קוראים לזה מצליף? כן, מצליף בך? מילה, כן, מצליף, אני מזלזל בך? לא? אני ככה עושה מהידיים שלי שאני מזלזל בך, לא מחשיב אותך. איך קוראים לזה בברית? איך אמרים בברית? זה גמר ביומה, איך שכהן גדול זרק את הדם כמצליף. חשבתי שזה גם מילה מודרנית בברית. נהפוך את זה למילה מודרנית בברית. אתה משה, דוחה את השני בידיו. אז יש כאן איזו תנועה מאוד חזקה בעולם. יש כאן שק, יש כאן תנועות מאוד מאוד חזקות בעולם של המודר במקצת. אוקיי? אז סוגיה מאוד מאוד מתאימה. למרות עד כמה חשוב לנו לבנות מודלים שעוברים מסוגיה לסוגיה, כי אחרת היינו עבודים פה בסוגיה. יש לנו חור, וכדי לפתור את החור, ברגע שיש לך רקע ומסגרת, אתה יכול להגיד, הנה, איך אני פותר את זה? לפי, ייתכן שהסיבה שאני פתור משבוע, לפי הגישה הראשונה, בגלל שאני פתור מכסף, כי הכל מרוכז על בית דין. ברגע שאין בית דין, התמונה, אז אני פתור. ואפשר להכניס לתוך הנורמות שקבענו. אוקיי, זה לגבי שיטת רבנן. מה לגבי שיטת רבן גמליאל, שאולי כאן תהיה מהפכה? אז הדבר הכי 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 פשוט, זה להגיד שרבן גמליאל חולק על כל הנושא. רבן גמליאל מחייב דמי סורין. כל הדין של רבא בר נתן, שהוא הטראבל מייקר, הוא הוא המטריד הגדול בכל הסוגיה. לו לא היינו מקבלים את דבריו של רבא בר נתן רבב הקמה, השיעור הזה היה 10 דקות. רבא בר נתן יצר את הסיבוך פה, כי הוא אומר שלפי רבנן פטור מדמי סורים. פטור מדמי סורים, למה אתה זקוק לפסוק לפתור גם כן? כנראה שלפי רבא בר נתן הפטור סורים זה רק לפי רבנן, אבל לפי רבן גמליאל, כמו שהוא חייב על שבוע, גם חייב על הסורים. זה דוגמה קלאסית. זאת אומרת, גמליאל מצד אחד הוא לא מובס בשלב ראשון, על ידי הבעיה של כסף, כי הוא משלם את הכסף, את הסורים. והחידוש של רבן גמליאל, שזה לא כל כך תלוי בטענות. בוא נגיד ככה. הייתי מתייג את רבן גמליאל כי יותר קשור לבית דין, כי יותר קשור למעמד התובע. למרות שהודעתי בסורים לא חיזקה את טענתך בחיתים, כי אין כאן התאמה, אבל אני חיזקתי אותך, כי אתה טבעת חיתים. אני הודיתי בסורים, אני חייב סורים לפי רבן גמליאל, נגד רבנן, וזה יש חלק מהוויכוח. זה חייב בסורים, אז אני חיזקתי אותך. זה סוג של גלגול, כן? גם בגלגול. אני לא חיזקתי טענה, אבל חיזקתי אותך, ואז הכל מתחיל להתגלגל. אז אני חיזקתי אותך, ואתה חזק עכשיו, אתה יכול גם כן לתבוע שבוע ממני על החיתים. או נגיד שמגמליאל זה רבחי הקמה הייתה סופר. מה אכפת לי? טענות, תפיות. יש תשלום בביתן, משלים עשורים. ביתן, קדימה. תחייב אותו בשבוע. עכשיו פעם, ההבדל בין ביתן לבין עמדת התובע לא כל כך חשוב בסוגיותינו. זה חשוב בעניין של גלגול, מי מגלגל, אבל בסוגיותינו לא כל כך חשוב. המכנה המשותף זה שהם לא בטענות. זה ביתן, תובע, אבל זה תנועה מטענות. אתה זז מהטענות, טענה לא חשובה. וכך הייתי ככה בשקט, זה המחלוקת רבן גמליאל וחכמים. חכמים מתמקדים בטענות. אין כאן תקשורת בין הודעה לבין התפייה. וגמליאל מתמקד יותר או בבית הדין, או מתמקד בהתובע ולא הטענות, וזאת המחלוקת. אלא שבתוספות בבבא קמא יש דעה שנייה. יש בעצם שתי בעיות, לפני שנגיע לתוספות בבבא קמא. הניחא, אם אתה רוצה להסביר את רבן גמליאל. אבל לרבן גמליאל יש חבר. מי החבר של רבן גמליאל? אבוה דרב אבטוריקי. אדם שכמעט לא מופיע בשס, שניים שלושה מקומות רב אבטוריקי, אבל כנראה שהוא כל כך חשוב שקורא לאבא שלו אבוה דרב אבטוריקי. כן, מעניין. מצד אחד, הוא לא נודע כבי עקיבא. הייתי מצפה שאבא של בי עקיבא, הייתה מלכה, הייתה מלכה, אה, זה אבא של בי עקיבא, כל מי זה בי עקיבא. הנה, זה אבא של אדם שהוא לא ידוע. זה מעניין, זה מאוד מדכא, זה מאוד ככה. לא רק שאין לך שם, אתה משוייך לאדם שאנחנו בקושי מכירים. תן לי משהו, תן לי קצת 15 דקות שלי. אז אבא גם הוא בצוטט 2-3 מקומות בשס. יש מקום אחד שיודעים ששמו היה דוסטוי. אז דוסטוי הוליד את אבטוריקי. כנראה שהם היו בארץ ישראל, כי קוראים לזה רבי אבטוריקי, לא רב. אז כנראה זה המורה בארץ ישראל. אז הוא נאלץ לקבל את רבן גמליאל, והאילוץ בסוגיה בגלל שהוא חולק רבחי הקמייתא. ואיך שהפסוקים מתגלגלים, אז הוא מעמד שתי שיטות. מצד אחד, הוא פותר רבחי הקמייתא, הוא חולק רבחי הקמייתא. מצד שני, הוא מקבל את רבן גמליאל. אז עכשיו זה לא כל כך פשוט. תציע סברה שמצד אחד מחייבת בטען אוכית אם הודעה לא בסורן על השבוע ופותרת בבחיה קמייתא. אז עכשיו זה מסובך יותר. אתה שומע, זה אין לך חופש תמרון כפי שחשבת. אני חשבתי, בוא נגיד ככה, שדרך הכי הכי טובה להסביר את רבן גמליאל זה רבחי הקמייתא, ביתן. הכל תלוי בביתן, אבל הנה תלוי, למה אתה חייב, איך אתה חייב, טענות, תביעה. אתה חייב בביתן, רק שאתה חייב בביתן, אתה חייב שבוע. אתה חייב סורים בביתן, לפי הגישה בשנה בתוספות, כן. רק שאתה חייב סורים, אתה חייב שבוע לחיתים. אז למה אתה פטור ברבחי הקמייתא? האם זה עניין של תובע? שדעת סורים מחייבת, מחזקת את הטובה, אבל עדים לא מחזקים את הטובה כל כך. זה לא כל כך פשוט. זה קושי מאוד רציני, לא ברמה גמליה. רבי פטוריקי מקבל רבי גמליה, עבוד רבי פטוריקי. ובעיה שנייה, עם זה התחלתי, לפני כמה דקות, גם ברמה גמליה יש בעיה. לא את האילוץ לצרף את שיטתו לפטור בבחיר כמיתה, אלא אילוץ אחר. כי לפי הגישה השנייה בתוספות, וגם כן תוספות בשבועות, רבן גמליאל גם פותר בדמי סורים. לכולי אלמה, טען אוכית המודל לא בסורים פתור בדמי סורים. אז כל הבעיות שהיו לנו עם החכמים חוזרים, אבל כאן, הן יותר רציניות. הבעיות בחכמים זה redundancy, מיותרות. מיותרות, אנחנו זה יתרון או מיותר, שיש יותר מדי דברים. למה אתה צריך לפתור אותו מדין תנוחית ולא בשורים, הוא כבר פתור. אז בזה אפשר לשחק ולהגיד, אחד משלם את השני, אחד תוצא מהשני, עם אותו דבר. אבל כאן במגמליה אין לנו בעיה של מיותרות, יש לנו בעיה של סתירה. איך אתה מגיע לבי בלייה? איך אתה מגיע לשבועה אם אתה פתור? על הכסף. נכון, עד אפשר. נכון, אלא אז לסעור אתה חייב לקבל בפטוריקי את הבעיה של חייק המיתה. אז אני שואל כאן, האם בפריזם הזה, שרבן גמליאל לפי תוספות, ועבוד הרב פטוריקי, בעצם אנחנו חוזרים ויוצאים מבית דין, וחיובים, וטענות, וחיזוקים, וטובה. בעצם, מה נאמר כאן? אין לנו מודה במקצת, אבל יש לנו שבוע. זה בעצם אולי השיטה הכי קיצונית שמצאנו. אין לנו מודה במקצת. לא בבני הקלאסי ולא בחיובים. כל הפתרונות הקלות אין לנו פה. אתה לא יכול להגיד מה אכפת לי מהרכי של מודה במקצת, יש לי ביתן. אין לי ביתן, כי אתה פתור מסורן. אוקיי, יש, אין חובה, אבל יש תנה חזקה. אבל אין תנה חזקה. אז אולי השיטה הזאת שעמדת בצד היא בעצם עמדת פה במפה שלנו. כן, שבעצם זה עניין של תשכח מבית דין, תשכח מחיובים וחיזוקים וטענות. אמרו לנו שמשהו מסריח פה. הוא תובע, למרות שהוא פתור לסורים מכל מיני סיבות, צדיות, אבל יש מצב שנראה לנו שכדאי להכניס שבוע. בדרך כלל אתה מגיע לנראה כי משקר דרך הודעה חלקית. אבל זה רק כביש אחד להגיע. ווייז יודע על כבישים אחרים להגיע. כי ראינו בגמרא, אני אצטט עוד פעם את הגמרא. הגמרא בהמשך בשבועות תנוחיתים, ועוד לא בסעורן, אם כמערים, נראה לנו שהוא קופץ יותר מדי, אז גם רבנן דרך וגם לא להגיד לשבוע. אוקיי, יש דרכים אחר להסביר את הגמרא. אני לא רוצה להעביר את רבנן, לא בהכרח. אבל אם זה המקום של רבן גמליאל. ואז אני יודע למה לפי רבן גמליאל, שנייה, אני קופץ לשבוע גם בלי שום תוקף ושום משמעות להודעה. כי הודעה זה רק כלי לייצר חשד. ומצד שני אני דוחה את רבי חייא, כי במקרה של רבי חייא אין כאן חשד. כי אני אמרתי לא. אוקיי, עדים באים על חלק, אבל גם כשאמרים 50 כן, יש לדייק ש-50 לא, אז אולי נתפסתי כסתרן על 50, או 50 אחרים הם דווקא תמכו בי. אם אתה חייב על 50. כן, הוא תובע 100, הוא לא תובע 50 יום אחד, 50 יום שני. יש כאן שלוש נרטיבים. התובע אומר בעדים, אתה חייב 100, אני אומר, אני חייב כלום, עדים אומרים 50, אז גם הוא נתפס כסתרן. כן, הוא תובע 100. עדים בעל 50. אז להגיד שאני יותר חשוד ממנו, לא כך ילך לנו. אז יש כאן כותביות בין טענו חידים, עוד אלו בשורים, לבין עדים. בעדים אין כאן חשד. למרות שיש אולי מבנה דומה. אז אני פותר טוען עבוד רב פטוריקי. וכאן אני ממחיש את כמה לא חשוב לי הרכב ככל שיש חשד. או שיש הוא אומר, נראה לי כמשהו לא בסדר פה. והכותביות הזאת מאוד מאוד משכנעת, שמצד אחד, אתה פותר בבחיר כמיתה, שזה מקובל כמעט כולם. זה הפעם הראשונה ששמענו מי שמתווכח בבחיר כמיתה. דוחה את קהל הגמרא. שרב טוריקי לימד במציע, היה קל לו. הוא דילג על בחיר כמיתה. אני לא נכנס לתוך קל וחומר ומה הצעד בגלגול. רבותיי, פתור. מצד שני, הוא מגיע בסופו של דבר לדרשה שמחייבת בתנוחית עם הודעה לא בסורן. הקופיות הזאת היא מרשימה. ויש צורך להביא משהו להסביר אותה. זאת הסיבה שאני לא רוצה לעשות מינימות. הוא ילך נגד כל האבא מן ברבן. נכון, זה לא רבן גמליאל, אבל יש פה אמירה של מה שאנחנו בדרך כלל מחייבים אני פותר, מה שאנחנו בדרך כלל פותרים אני מחייב. וזה בעצם, לדעתי, אומר איפכם מסתברא. אתם כולכם חושבים על מודל במקצת בצורה לא נכונה. אתם יותר מדי שיקורים על טענות תביעות לבית הדין. דבר שהופך את הרבחי הקמייטה לנסיכה מאוד מאוד מושכת, והודעה תנוחי דלו בסורן כאיזה צפרדע. אני הופך את זה. רבחי הוא הצפרדע. אין שבועה. הנסיכה היפה, זה הטען הכי דבר לא בסדר, כי לא אכפת לי תיאום בין הטענות. לפעמים אתה מגיע לצומת בסוגיה, שיש אנשים שאומרים את כל הסוגיה הפוך על הפוך. אז אתה מושך אותם לכיוון שלא נראה לך ככיוון דומיננטי בסוגיה. זה אם ככה בצד שלא כל כך אהבנו בסוגיה. אתה רואה את כמה חשוב לגשת לסוגיה עם מסגרת, לדעת למה מה המשתנים, מה הגורמים, כדי פשוט כי אחרת היינו עבודים בסוגיה. אנחנו יכולים להגיד כל מיני סברות, אבל לתת אותם במסגרת, בפורציה הנכונה, מה שייך למה ומי, אחרת זה סתם. כל הסברות שאמרתי, הסברה הראשונה, השנייה, יש לגשת בכיוון הזה, אפשר למצוא, ואנחנו לא כך התעניינתי עכשיו, לא היה לי מספיק זמן, אפשר למצוא. אבל לדעת איך זה משפיע על הסוגיה ומה זה בא, צריך תמיד לנסות, במיוחד בסוגיות כאלו, מה המפה הכללית, מה הסוגיה הזאת אומרת לנו? אוקיי, יהיה לך שאלה? אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן. מי רוצה שפעם הבאה נתייחס ל... כן, זה מוקדם. לא? פעם הבאה מי רוצה שם נתייחס למיתוך. זה גם כן סוגיה די... מה? למיתוך וחשוד. זה תוספות כאן. שכנגדו חשוד על השבוע. אם אני חשוד על שבוע, אם אתה יכול לקחת את הכסף עם היפוך שבוע. אז נתייחס על כל הנושא של אדם שחייב שבוע, שאני יכול לקחת. הקווים די ברורים. כן, כאן אנחנו אולי נוגעים בצורה הכי ישירה בשאלה האם שבוע היא חוב או לא. היכולת שלי להפוך חוסר שבוע לתשלום כסף בעצם, אם אין דרכים אחרות, ויהיו דרכים אחרות, אבל אם אין אינפורמציה חדשה, היא בעצם אומר שאני חייב שבוע, זה סוג של חוב. וכשאני לא יכול לקחת את השבוע כחוב, אני חייב לשלם. שאלה מה הכיף, מה הדינים, מה זה שייך, מתי זה שייך, אבל בעצם זו סוגיה טובה לסיים את כל הנושא של מודל ומקצת, כי בעצם זה הכותרת, איך אנחנו מתייחסים לשבוע. אוקיי? טוב, שבת שלום, שבת מחוץ. תודה רבה.